ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו יודעים שיש שלושה מצבים לגבי ארבעת עניות, זאת הסוגיה בראש השנה י"ח עמוד ב'. שלושה מצבים הם מצב של שלום, הם מצב של שמד או מלחמה, ומצב ביניים לא שלום ולא מלחמה. ועל זה אומרת הגמרא, רב פאפה, על פי הנביא, הרי כתוב בנביא, ההפקה בחודש הרביעי, חמישי, שביעי ועשירי, כה אמר השם צבקות, שכוח, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, ולבית יהודה לששון לשמחה. אמר רב פאפה, אחי כמר, בזמן שיש שלום יהיו לששון לשמחה. יש גזרת מלכות, צום. אין גזרת מלכות ואין שלום, רצו מתנים, רצו אין מתנים. עכשיו כותב רש"י, בזמן שיש שלום, שאין יד העובדי כוכבים תקיפה על ישראל, כן? ואז יהיו לששון לשמחה, לאסר בהספד ובתענית, כן? עכשיו בזמננו במדינת ישראל, עם כל הבעיות והמתיחות והצרות ומה שלא יהיה, המציאות היא בכל אופן, זה לא יקרה שיד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל. ובבית שני, לפי רוב המפרשים, לא הייתה תענית, למרות שכן היה לנו מלכות פרס, מלכות יוון, מלכות רומי, אפילו החשמונאים שרובם היו צדוקים. נדמה לי שמישהו עשה חשבון שרק 28 שנים בימי בית שני היינו באמת במצב של תיקון שלטון ישראל בצורה מתוקנת, אבל רוב המכריע של בית שני. ואף על פי כן אנחנו אומרים שזה לא ממש נקרא יד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל בימי בית שני, הורדוס וכל אלה. אז בוודאי ובוודאי שבימינו ניתן להגדיר את זה כימי שלום. אם זה ימי שלום, אז הימים האלה צריכים להיות ששון ושמחה. עכשיו יש מחלוקת גם בזה בראשונים, מה זה ששון ושמחה? יש לנו ששון ושמחה יום טוב ממש, אבל שמפרש ששון ושמחה זה כמו מגילת תענית, לאסר בהספד ובתענית. זאת אומרת, איסור, זה הרי מה זה מגילת תענית? מגילת תענית זה אותם ימים טובים שהם ימים שבהם אין מטענים ואין מספדים. זה לא ימים טובים שממש כמו פורים, אם כי פורים זה שריד ממגילת תענית, פורים וחנוכה הם שרידים של מגילת תענית, אבל בכל אופן גם חנוכה זה לא ימים של כך כתוב במחבר שחנוכה, הסעודות שעושים בחנוכה הן סעודות רשות, הן לא סעודות מצווה אלא סעודות הלל והודיה, אלא אם כן יש בהם דברי תורה ועניינים. רמב"ם חולק, לא משנה, על כל פנים ששון ושמחה זה לאסר בהספד ותענית, בסדר, לאסר בתענית זה כולל את תשעה באב. אם כך, אז בזמן הזה לא צריכים אף אחד מארבעת עניות, גם לא תשעה באב, כי הגמרא מביאה אותם ביחד. אולי תשעה באב הוכפלו בצרות, זה יותר חמור, אבל לשאר עניות אז ודאי ראוי להקל. זאת אומרת, מה עשו על ככה ומה גזרו ומדוע אנחנו נתענות? השאלה הזו היא כמובן שאלה טעונה, כי ככל שאתה יותר ציוני אז אתה תגיד כן, אנחנו ריבוניים ועצמאים, וכל שאתה יותר נטורקרת אתה תגיד מה זה נקרא עובדי כוכבים, מה אכפת עובדי כוכבים גויים או עובדי כוכבים יהודים, אולי עובדי כוכבים יהודים זה יותר גרוע. אבל אנחנו לא ניכנס להוויות האלה שרובן אוויליות, אנחנו מדברים מבחינה הלכתית נטו, כן? מבחינה הלכתית נטו אנחנו צריכים לדעת להבין את הימים הללו, פשוט זה שלום. אבל האמת שמי שמסתמך על הרש"י פה הוא פשוט לא ראה את כל התמונה, כי ממש רש"י עצמו אומר בדיבור לפני זה, אמר רב חמה בר ביזנא, כל ימי תעניות נינו בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, נותניתם בזמן הזה כמה ערים דקטני, כשהמקדש קיים יוצאים שלוחים, הרי השלוחים יוצאו להודיע על אב לפני התענית, הכוונה על תשעה באב, אבל לא יצאו על אייר, כי לא היה פסח שני בימי רבי, זאת אומרת זה אחרי חורבן הבית, אבל בזמן שהיה פסח שני אז יצאו גם על אייר, יצאו על אב. שואלת הגמרא למה לא יצאו על תמוז ועל טבת, למה לא יצאו גם, גם בזה יש תעניות, ועל זה הגמרא מפתחת את כל העניין שזה תלוי ברצון, כן? אבל לכאורה אם יש שלום זה לא תלוי ברצון, אבל רש"י עצמו אומר שמה שקובע פה זה קיום בית המקדש. אז מה, רש"י סותר את עצמו? רש"י לא סותר את עצמו, רש"י כנראה מתכוון לומר מה זה נקרא שאין יד עובדי כוכבים תקיפה לישראל, זה נקרא שאין יד עובדי כוכבים תקיפה לישראל כשבית המקדש קיים, זאת אומרת ששני הדברים האלה יחד, או שזה פירוש אחד לשני, או ששני הדברים הולכים ביחד. כלומר בית המקדש קיים זה סימן לגילוי שכינה, סימן שהקדוש ברוך הוא שתקיף עלינו, ולא דברים של חולין ולא עובדי כוכבים, אולי זה הפירוש, או שסתם צריכים תרתי לטיבותה, כן? באמת ברתווה כתוב הפוך, כתוב תרתי לרותה, זאת אומרת מתי זה נקרא מלחמה? כשאין בית המקדש ויד עובדי כוכבים תקיפה עלינו, כי יכול להיות מצב שאין בית המקדש ואין יד עובדי כוכבים עלינו, זה הזמן הזה לכאורה, כן? זה לא גם הפוך, שיש בית המקדש ויד עובדי כוכבים תקיפה עלינו, זה לכאורה היה המצב בימי בית שני או חלק מימי בית שני. בקיצור צריכים פה לעשות סדר קצת בדברים, אבל מרש"י ודאי אין רעיון, כן? כן. עכשיו, אבל יש פה רעיה מפורשת, למשל מרבנו חננאל, שהוא אומר חד משמעית יש שלום, כלומר כל זמן שבית המקדש קיים, כך אומר רבנו חננאל על הדף, וכך חתום הרמב"ן. הרמב"ן יש לו ספר מיוחד הלכות אבלות, אז מדבר גם על תעניות, תורת האדם זה נקרא, זה מופיע בכתבי הרמב"ן, יש שני כרכים כתבי הרמב"ן בהוצאת מוסד הרב קוק, הכחולים האלה, אז יש ספר מאוד חשוב שהוא בסיס להרבה מאוד הלכות שקשורות לתעניות ולאבלות, אז הוא אומר במפורש בית המקדש קיים, זה נקרא שלום. היחיד שלא מזכיר קיום בית המקדש בכלל זה הרשב"א, וגם הרתווה הולך כמו רש"י, כמו רבי חננאל, אז היחיד שאני מצאתי, אולי יש עוד ראשונים, צריכים לבדוק כל הראשונים, אבל בכל אופן, אז לפי הרשב"א אולי אפשר לשאול, ישראל שבויים על אדמתם, לא משנה שאין בית המקדש, אבל ברש"י מפורש אנחנו צריכים גם בית המקדש, זה לא קשה, אבל זה עצמו תמוה, אנחנו צריכים בית המקדש. אנחנו לא צריכים בית המקדש, במיוחד שבית המקדש השני, דיברנו על זה כאן פעמים כבר, זה לפי רוב הקדמונים זה כבר לא היה ממש שלום, גם מבחינת קדושה זה לא היה ממש, זה היה שכינה לא הייתה בגלוי בבית שני אלא רק באתקסיה. בכל אופן, אז הנקודה הזו היא נקודה מעניינת, ואני רק רוצה להוכיח במפורש שבסוף סימן תו קופנון אז כותב בצורים חלק זה אם זה חלק זה בסוף סימן תו קופנון כותב המחבר, כותב מרן, שנהגו להכריז בשבתות על הצומות שיהיו באמצע השבוע. אשכנזים לא נוהגים כך. זה הוספה של הרמה, הגעת הרמה. את האשכנזים לא מכריזים, אבל ספרדים מכריזים על התעניות שיהיו באמצע השבוע, ברכת החול, דומה לברכת החול. חוץ משלוש תעניות שלא מכריזים, איזה שלוש תעניות לא מכריזים? בסימנך הקוף עליי פיו, הקוף זה מלשון אשתוק, כאילו אני לא אדבר. אז מה עם ראשי תיבות הקוף? א' זה שקור. הנה בסוף סימן תת קופנון אין שם קופנון. כן, כן, בשבת קודם לצום מכריז שליח הציבור על הצום, חוץ מתשעה באב וצום כיפור וצום פורים. בסימנך הקוף עליו פיו. א' זה אב, רומז לאב, כף רומז לכיפור, פי זה רומז לצום פורים, קוראים לזה, הכוונה לתענית אסתר. כן? מנהג האשכנזים לא להכריז שום אחד מהם. בסדר. לא, זה לא בגלל, זה מחלוקת בהלכות הכרזה, אני לא חושב שיש פה מחלוקת עקרונית. האשכנזים לא מכריזים, הספרדים כן מכריזים, האשכנזים לא מכריזים. אבל בסופו של דבר, אולי זה קצת פוגע בעונג שבת או דברים כאלה. מה המחלוקת בין הרמה למחבר? זה לא מחלוקת שנוגעת אלינו. מה שנוגע אלינו זה עצם ההכרזה שמכריזים בכל הצומות ולא מכריזים על שלושה אלה. למה לא מכריזים שלושה אלה? אומר הגרף פירוש יסודי עמוק ופשוט, אומר הרי כל הסיבה שמכריזים, מסביר שנותן טעם מאוד משמעותי להכרזה. כתוב בגמרא שאנחנו היום נמצאים במצב של לא שלום ולא מלחמה, ואם אנחנו נמצאים במצב של לא שלום ולא מלחמה, בהם רוב הימים בימינו לא שלום ולא מלחמה, אז ממילא אנחנו בזמן הזה רצו מתנים, לא רצו לא מתנים. מה זה רצו מתנים, לא רצו אין מתנים? מפרש הגרא, את הרצון אנחנו מביאים לידי ביטוי על ידי מה? על ידי ההכרזה. ההכרזה היא הביטוי של הרצון. וממילא, מתי צריכים להכריז? בדברים התלויים ברצון. אבל יום כיפור לא תלוי ברצון, יום כיפור זה ודאי, זה מדאורייתא גמור, כן? תענית אסתר לא תלוי ברצון. ושלום מלחמה, זה הרי בכלל לא תענית, זה תענית מסוג אחר לגמרי. וגם החידוש הוא שתשעה באב, זה קבוע. למה? כי הוכפלו בו צרות. זה מה שכתוב בגמרא שם. שואלת הגמרא, אם זה ברצות, על ימילתא, אז למה בתשעה באב אנחנו לילו כיומו ואנחנו מתענים חמישה עינויים? אומרת הגמרא, הוכפלו בו צרות. מפרש תוספות שני פירושים, או בגלל שחרב הוא המקדש, או בגלל שאותה פורענות חזרה על עצמה באותו תאריך. שוב אנחנו מדברים על חורבן המקדש. על כל פנים, מה כתוב פה? כתוב פה שאנחנו מתייחסים לימים הללו, זה הפשט של הגרא במחבר, וזה הפשט הכי מסתבר והכי טוב שאני מכיר, כלומר לא מכיר פשט אחר. הפשט הוא שאנחנו בעצם מתייחסים לימים אלה כדבר שתלוי ברצון. ועד עצם היום הזה, גם היום, לא שמעתי שיש קהילות ספרדיות, אשכנזים אף פעם לא היו מכריזים, אבל קהילות ספרדיות שכן מכריזים, לא שמעתי שהפסיקו להכריז על עשרה בטבת ועל י"ז בתמוז, צום גדליה לא מכריזים כזה ראש שנה לפני זה, כן? ותשעה באב כתוב במפרש במחבר שלא מכריזים, כי כמו שהוכפלו בצרות זה נקרא קבוע כמו יום כיפור. אבל למעשה מכריזים, זה מראה שאנחנו מתייחסים לזה כמציאות של רצון, לא כמציאות של שלום. מילים אחרות, אין לנו אפשרות פה לתמרן. אנחנו רואים להלכה למעשה שנהגו כל ישראל עד עצם היום הזה, עד גם בתשע"ז, נהגו כלל ישראל להתייחס לימים הללו כימים שתלויים ברצון, לא כימים של שלום. למרות שמאז מאז סתיו שנחת לכאורה אין יד אומות העולם תקפה עליהם. מה הסיבה? סיבה שנפסק להלמה שאם אין בית מדרש אז גם אם אין יד עובדי כוכבים תקפה עלינו, זאת נקראת מציאות שרצות על ימלת. זאת אומרת, זה תלוי ברצון. עכשיו, מה נקרא רצון? יש בזה גם כן כמה שיטות, אבל גם זה אנחנו רואים פה מהמחבר והגרא. רצון זה מה שהקהילות קובעות. כלל ישראל, בכל קהילות הספרדיות, כך נאמר. אלה שלא מכריזים, זה אשכנזים. באיטליה מכריזים? יוצא מהבקנסת שעס, מה?
בכנסת ספרדי
שם מכריזים
ספרדי?
כן,
לפי ההבנה הזאת של הגר"א, אם היום קהילה מחליטה שהם לא
אז זה השאלים האלה, יש מחלוקת בראשונים האם הרצון זה תלוי ברצון כלל ישראל, כן, או הרצון תלוי בקהילה קהילה, או הרצון תלוי בכל אדם. ולמעשה אנחנו רואים מהמחבר והגרא שזה תלוי בכלל ישראל, כי כל כלל ישראל מכריזים.
אז הכי גרוע זה פשוט לפרוש מהציבור, זה לא...
בסדר, זה לא טוב לפרוש מהציבור. מי שפורש מהציבור הוא מהרמב״ם, זה אין חלק מהרמב״ם. מי שפורש ביד רמה באופן עקרוני מהציבור, אלא אם כן תבוא תקנת ציבור לשנות אולי את האבחון, את האבחון של הימים הללו, אולי זה ישתנה. אבל למעשה עכשיו נשאלת השאלה למה זה כך, מה הסיבה שאנחנו מתייחסים לימים האלו אם אין בית המקדש כימים שברצות עליהם מלכה. למה הכל תלוי בבית המקדש? אני חושב שזה אפילו רמוז קצת בפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת דברים, אז משה רבנו מוכיח את ישראל, אלה דברים שדיבר משה ישראל, ומה נוסב רוב הפרשה? על חטא המרגלים. על חטא המרגלים, כן? ועל העגל לא מדובר שם, רק ברמז. די זהב, די זהב זה די זהב, רוב זהב שירבו להם, וזה גרם להם לחטוא בחטא העגל. רוב כסף וזהב שירבו להם. בביזת הים, ביזת מצרים וכל זה. כן? כל דבר שכתוב ברמז, משהו שזה לא דבר חשוב כל כך. זה מקובלנו, דברים חשובים, כתובים במפורש, בפרוטרום, בתורה שבכתב. דברים שכתובים ברמז, הם פחות משמעותיים. אז הנושא של חטא העגל הוא פחות משמעותי לצורך העניין של תוכחת משה מאשר הנושא של חטא המרגלים. כן מדברים על חטא העגל, אבל הרבה יותר מאוחר בפרשת עקב. פרשת עקב מדברים על חטא העגל, אבל כאן כשמדברים על הפתיחה, על התחילה של העניין, מדברים על חטא המרגלים. ואל תגידו לי בגלל שזה סמוך לתשעה באב, זה הפוך. אנחנו באמת בגלל תשעה באב הסמכנו את פרשת דברים. פרשת דברים לא נקבע בגלל תשעה באב, אלא תשעה באב אולי היא סמוכה לכך, יש משמעות לחלוקת קריאת הפרשיות. אז תמיד, אז מחברים פרשיות, לא אומר, כל פעם פרשה שבת פרשת דברים היא תמיד שבת חזון, ושבת פרשת ויתחנן היא פרשת נחמה. כך הם סדרים מהלוח את סידור קריאת הפרשיות, קריאת התורה. איך אפשר לתמד עם זה? מחברים פרשיות או מאפילים פרשיות, יש לנו יכולת לתמד. הכל פנים, מה אנחנו רואים מפה? רואים מפה שחטא המרגלים לא יכולה יותר חשוב. אגב, רואים שזה יותר חשוב להדיה, על זה דיברנו כבר גם כן פעם. רואים זה, מה התענית הכי חמורה? תשעה באב. מה קרה בתשעה באב? מה השורש של תשעה באב? זה מה שנגזר עליהם לא להיכנס לארץ בעקבות חטא המרגלים. מה קרה בי"ז בתמוז? שנשתברו הלוחות בגלל חטא העגל. מה יותר חמור, חטא העגל או חטא המרגלים? פשוט שחטא העגל יותר חמור. למה חטא העגל יותר חמור? זה עבודה זרה, עבודה זרה זה החטא הכי חמור. זלזול בארץ ישראל זה חטא מאוד חמור, לכן הם בחרו בחייה של חינם, והקדוש ברוך הוא אמר אתם תבכו בחייה לדור. אבל זה ברור שחטא העגל שנחשב להם לעבודה זרה, אז לא עבודה זרה גמורה לפי הכוזרית, היה מקום פה קצת ללמד עליהם זכות, טעו וחיפשו משהו אמצעי, הכל טוב ויפה, אבל למה זה נקרא עבודה זרה? הרמב״ם כותב מפרש שגם זה נקרא עבודה זרה. אם כך, אז למעשה למה אנחנו יוצאים בתמוז מחשבים כפחות חמור משהו כשבת? אלא שזה הכל אותו היסוד. היסוד הוא כך, היסוד הוא שרק כשיש פגיעה מוחשית במקדש, אז קל לנו יותר להזדהות עם זה, ואז קל לנו יותר לעשות תשובה על זה, קל לנו יותר להתאבל על זה, ולכן בזה מתמקד כל העניין של הגלות והקורבן, כל העניין של ארבע תעניות. זאת אומרת, מילים אחרות כך, חטא העגל הוא דבר שגם הם טעו בזה, ואומנם גם במרגלים יש איזה שהם טעויות, אבל העם נסחף אחרי המרגלים והאמין במרגלים ולא בקדוש ברוך הוא. אז שאין כן, וחטא העגל זה חטא הרבה יותר אבסטרקטי, זה חטא הרבה יותר מורכב ועמוק לתפיסה, בשביל, במיוחד אם אנחנו מחברים פה את הכוזרי שהם בסך הכל חיפשו אמצעי, עובדה שבאמת אנחנו עובדים את השם לכאורה עם משהו מעין אמצעי, זה המשכן, זה המשכן, באמת דיברנו על זה כבר מסתם כמה פעמים הספורנו, ואומר מפורש כך משמע גם ברשי שהמשכן הוא באמת תגובה לחטא העגל, זה כאילו ירדנו במדרגה, ולכן אין מה לעשות, עד ש כמו יפת תואר, עד שתעשה באיסור, תעשה ביתר. אז גם פה אנחנו בעצם כאילו מתפשרים עם חולשת אנוש. על כל פנים, חטא העגל הוא חטא הרבה יותר אבסטרקטי, הרבה יותר מופשט, הרבה יותר רחוק מהתפיסה שלנו. מה שאין כן, חורבן ירושלים או חורבן ארץ ישראל, מה שהם לא רצו את ארץ ישראל, זה נקרא חורבן ארץ ישראל, כן? זה דבר מוחשי מאוד ארץ ישראל, כן? אז הדברים הללו הם הדברים שאנחנו יכולים יותר לטבוע מעם, לעשות תשובה ולהתאבל ולהתמקד בזה. ולכן זה מתקשר גם ל-י"ז בתמוז. איך זה מתקשר ל-י"ז בתמוז? גם ב-י"ז בתמוז אנחנו מדברים כל הזמן על בקיעת החומות, ומתי נפקעו החומות, אם זה בט' בתמוז או בי"ז בתמוז. הגמרא מדברת על זה בשם ראש שנה בכמה מקומות. אז אני שאלתי אתכם, אני חושב כבר 900 שנה עברו מאז יציאת מצרים, שבאותה תקופה היה, אותה שנה היה חטא העגל וחטא המרגלים, נכון? 900 שנה עברו עד חורבן המקדש, קרוב ל-900 שנה. כל ה-900 שנה האלו הם יכלו, הרי לא יכלו, היו צריכים לכאורה להתאבל על שבילת הלוחות ועל זה שנגזר על אבותינו גלות. הם ידעו מזה, זה נגזר עליהם 900 שנה קודם. כל ה-900 שנה האלה הם לא שמענו שצמו, לא שמענו שהתאבלו. למה? שוב, כי שבירת הלוחות וגזרה שלא ייכנסו לארץ זה עדיין לא דבר מוחשי. הדבר המוחשי הוא הדבר המחייב במיוחד. מהו הדבר המוחשי? נפקעו חומות העיר ואחר כך נשרף המקדש, אלו דברים מוחשיים. חומות העיר, גם זה דיברנו, זה דומה לחומות המקדש, לחורבן המקדש, כי קדושת, לפי הרמב״ם, בהרבה מקומות, קדושת ירושלים, קדושת המקדש, זה דומה. לכן הרמב״ם כותב בפרק ו' מלכות בית הבחירה, שקדושת, אף על פי שקדושה ראשונה בטלה, זה לגבי קדושת ארץ ישראל. אבל לגבי קדושת ירושלים בין החומות ולגבי קדושת בית המקדש, אף על פי שנפלו מחיצות, כלומר נפלו החומות, אז הקדושה נשארה, ולכן אסור לעלות למקום המקדש למרות שאין היום חומות נפלו וגם חומות המקדש. כי מקום המקדש נשאר קדוש, וגם קדושת ירושלים לפי הרמב״ם נשארה, ולכן אוכלים שם קודשים קלים, נגיד אם אפשר להקריב קורבן פסח בזמן הזה, או אוכלים מעשר שני, אם אנחנו יכולים להיות בתערבת חולה. אבל כל פנים, אותו דבר לגבי הנושא של תוקים במקדש, ראש שנה שחל להיות בשבת, אז לאו דווקא המקדש אלא בכל ירושלים. אותו דבר לגבי לולב לכאורה. אז הדברים הללו זה הן מקדש והן ירושלים, זה אותו דבר. כיוון שמקדש וירושלים זה אותו דבר, אז ממילא אנחנו בעצם מתייחסים לשני הדברים האלו כנפגעו ונפגעו, הן ביוזם בתמוז והן בתשעה באב. אז אמנם י"ז בתמוז זה עדיין לא חמור כמו תשעה באב, זה דיברנו, זה מבוא לתשעה באב, כן? אבל זה כבר מהווה הקדמה ומבוא לתשעה באב. זו הסיבה שהמשנה בתחילת פרק רביעי בתענית מחברת ביניהם. אבל אנחנו גם יכולים להבין היטב שכל ארבע התעניות הן קשורות בעקיפין לחורבן, הרי גם המצור קשור לחורבן וגם צום גדליה קשור לחורבן. אז כל אלה, כל שאין בית המקדש קיים, זה לא נקרא שלום. שלום לא ייתכן אלא אם כן יש לנו בית השכינה בקרבנו, אלא אם כן יש בית המקדש. הרמב״ם יש אגב שיטה חריגה, שיטה מאוד מעניינת. כתוב שצום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי יהיו לששון ושמחה. אז מה זה ששון ושמחה? אומר רש"י שאסור להתענות ואסור להספיד. הפירוש הפשוט זה לא כך, יהיו ששון ושמחה, יהיו ששון ושמחה לגמרי, כן? עכשיו הרמב״ם אומר שבבית שני, בבית שני, אז באמת שלוש תעניות לא איתנו, אבל תשעה באב כן איתנו. איך יכול להיות שבתשעה באב איתנו בית שני? אז כנראה בגלל זה הריטב"א כבר כותב את זה, ועוד מפרשים כותבים את זה, זה בגלל שבסופו של דבר או מה שאמרנו שהיה שלטון של יוונים ופרסים ורומאים, או בגלל הדבר השני שאמרנו שבית שני כבר היה גלות, לא היה גילוי שכינה כמו בבית ראשון. אז לכן אומר הרמב״ם, כיוון שתחפו באוצרות, הוכפלו באוצרות, אז תשעה באב כן מתאים. אז על מה דיבר הנביא שכל ארבע התעניות יהיו לששון ושמחה? והרמב״ם מפרש ששון ושמחה זה לא רק איסור הספד ותענית, אלא כנראה הוא מפרש יום טוב גמור, זה בזמן המשיח. זה מה שאני גם דיברנו על זה, שכשיבוא משיח יהיו לנו ארבע ימי עצמאות. זאת אומרת, גם עשרה בטבת וגם תשעה יוצא בתמוז, גם תשעה באב וגם צום גדליה. אז ימש ימי ששון ושמחה. אבל בכל אופן, בימי בית שני, לפי הרמב״ם בפירוש המשנה, יתענו בתשעה באב. אבל לפי רוב המפרשים, לא.
נתחיל בתקופה בין לבין או בבית שני?
לא, בין לבין זה היה מלחמה, אז כל ארבעת העניות לכל הדעות איתנו, על זה הנביא דיבר. הרי זאת הייתה השאלה, ההפקה בצום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, וזו התשובה, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, יהיו לששון שמחה בבית ישראל. עכשיו השאלה הייתה ההפקה, כי בחו בשבעים שנה של גלות בבל, ואז באמת כל ארבעת העניות היו לילם כיומם כמו תשאמר, ואסורים בכל חמישה עינויים, כן? אחר כך זה כבר היה תלוי ברצון, אז הם רצו רק בתשעה באב שתקפו עליהם צרות, אז ללא כיומו וחמישה עינויים כמו יום כיפור, ובשאר הקלו שרק מעלות השחר ורק אכילה ושתייה. אבל על 70 שנה של גלות בבל לא נחלקו, לכל הדעות היה צומות גמורים כמו תשעה באב. המחלוקות מתחילות לגבי תקופת בית שני, זה הרמב״ם אומר שתשעה באב כן איתנו, המחלוקת אולי גם כן אחר כך ובזמן הזה, אם יש שלום שאין יד עובד קרבים תקיפה עלינו, מה הדין? האמת שלא הייתה תקופה שאין יד עובד קרבים תקיפה עלינו, אלא בימי בר כוכבא אולי. אין לנו תקופה שבארץ ישראל, הרשב"א מדגיש עוד לא ישראל אלא ארץ ישראל, יש בזה גם אולי מחלוקת, מה יהיה אם ישראל נמצאים בטוב ואין היד עובד קרבים תקיפה עלינו, נגיד בתור הזהב של יהדות ספרד בימי רבי חסדאי בן שפרות ורבי שמואל הנגיד. אז בתקופה הזו של אבן שפרות ובתקופה של אבן שפרות ובתקופה של רבי שמואל הנגיד, אז ישראל היה תור הזהב. אבל הרשב"א מדגיש, הרשב"א מדגיש שדווקא בארץ ישראל.
הרשב"א?
כן, הרשב"א מדגיש דווקא בארץ ישראל, הרשב"א לא שמה. אז יש בזה מקום לדון. אבל היום יש לנו בארץ ישראל, מאז לא היה לנו מצב, כמדומני שלא היה מצב, אולי היה איזו תקופה קצרה בימי דון יוסף נשיא בחלק מארץ ישראל, באזור טבריה. הרי היה, יש את הסיפור המפורסם של דון יוסף נשיא שהיה קרוב ונציג של דונה גרציה, שהם רצו לבנות מלכות ישראל באזור טבריה. הם קנו את זה כאילו מהטורקים, ואולי זה גם נקרא מצב שבארץ ישראל אין יד עובדי כוכבים תקיפה עליהם. עובדי כוכבים זה לא דווקא עובדי כוכבים, ישמעאלים הם לא עובדי כוכבים, זה תמיד אומרים עובדי כוכבים במקום להגיד גויים, כדי לנצל מהצנזורה ושלא יתקפו אותם. אבל אנחנו לא נכנסים פה לשאלה אם הישמעאלים נקראים עובדי כוכבים, לא נקראים עובדי כוכבים, הם לא נקראים לפי רוב הפוסקים עובדי כוכבים, הנוצרים מחלוקת, לא זה העניין. אז אני אומר, למעשה השאלה הזו ריאלית בימינו בארץ ישראל אין יד נוכרים דחיפה עליהם, כן? ואם תתחיל להתווכח, סוף סוף אנחנו קשורים אנחנו נתונים לארצות הברית, נתונים באנטיפאדה ונתונים כל מיני דברים. אני אומר, זה עדיין לא יותר קשה מאשר מלכות יוון ומלכות רומי, שבימי בית שני זולת הרמב״ם התייחסו לזה כמי שלום.
הרמב״ם באותה תקופה שאומר שרק בשבע בתנאים שר הימים, זה היה כמו שרש שאומר שזה אסור למיסוי התענית?
כנראה שזה היה כמו מגילת תענית, כך משמע, כך משמע. אלא אם תאמר שזה עניין של רצו לא שלום ולא מלחמה, כן?
זה ניטרלי לגמרי.
כן, ניטרלי לגמרי אולי. ואז הרמב״ם החליט שבכל אופן בתשעה באב יותר חמור, לא יותר חמור שללא קריומו וכל החמישה ימים אסורים, אלא יותר חמור שהוא היחיד שבו בכלל ניתנים, ובאחרים מססון ושמחה כמו עם מגילת תענית. טוב, על כל פנים זה מה שרציתי לומר, שאנחנו רואים פה את המוחשיות עכשיו. אבל האמת היא שיש פה עוד נקודה לגבי השאלה ששאלנו לכאורה שבירת הלוחות וחטא העגל יותר חמורים מחטא המרגלים ומהגזרה שלא ייכנסו לארץ ישראל. אז למה תשעה באב יותר חמור מי"ז בתמוז? זה לכל הדעות, כן? טוב, בית המקדש נחרב, בסדר, אבל שבירת הלוחות, תורה יותר חשובה מארץ ישראל, תורה יותר חשובה מבית המקדש. זה הרי מפורש בגמרא בגיטין, כאשר בא אספסיאנוס לרבי יוחנן בן זכאי, אז רבי יוחנן בן זכאי אמר תן לי יבנה וחכמיה, הוא לא ביקש על בית המקדש. אז יש עוד תירוץ בגמרא, אבל למעשה יבנה וחכמיה, בלעדי יבנה וחכמיה עם ישראל לא יכול להתקיים. בלי בית המקדש עם ישראל יכול להתקיים. הנה ראינו, 2000 שנה התקיימנו בלי בית המקדש ובלי ארץ ישראל. אבל יבנה וחכמיה זה יותר עקרוני. אז אם כן, כאשר נשברו הלוחות, שזה יוזם בתמוז, זה צריך להיות דבר יותר חמור. אז על זה יש לי עוד תירוץ. זה כבר לא נגע כל כך לשאלה הראשונה, אלא תירוץ עצמאי. היא הנותנת במקום שבאת עד רבה ועד. אנחנו לא יכולים להתקיים בלי תורה, זה מה שרבי עקיבא אומר שם. שאלו אותו למה אתה לומד תורה, אז הוא אמר משל דגים שאם יוצאו אותם מהמים הם ימותו. אין מים אלא תורה, אנחנו לא יכולים, אין חיות, אין לנו חיות בלי תורה, אי אפשר לחיות בלי תורה. אז מילא אנחנו רואים במפורש, אגב זה מודגש גם במשנה בתענית, אנחנו רואים במפורש שיום הכיפורים זה תיקון ישיר ליוזם בתמוז. זם בתמוז נשתברו הלוחות הראשונים, וביום הכיפורים לא היו ימים טובים לישראל כימי יום הכיפורים, כחמישה סבא ויום הכיפורים. אז ומה היה יום הכיפורים? היום הכיפורים ניתנו הלוחות השניות, לוחות השניים, כן? סך הכל כעבור 120 יום. והמשנה גם מדגישה את זה. אז מה הפירוש? הפירוש הוא ככה. כשיש בעיה כל כך חמורה, כמו שבירת הלוחות, אז זה מחייב, זה דורש מיד תיקון. אני באמת לא יודע מה היה בדיוק המצב של עם ישראל באותם 120 יום. אולי מאלול היה מצב יותר טוב, כי כבר התחילו לעשות בתשובה, למשל רבנו לא נמצא, אין להם תורה. לוחות ראשונים נשברו ואלה הם לוחות שניים.
80
יום. 80 יום, זאת אומרת ב-40 היום הראשונים הם קיבלו לוחות ראשונים בעבר בסיוון. משה רבנו עלה לאיזה 40 יום לא הוריד את הלוחות האלה באופן מוחשי, ואז הוא שבר את זה בגלל העגל. אבל בעל פה הם כבר קיבלו את הלוחות הראשונים עשרת הדיברות בעבר בסיוון. אוקיי, זה גם נושא מעניין כשעצמו, היה מצב של תורה שלוחות בעל פה ולוחות בכתב, בעצם לא היה להם לוחות ראשונים, הם נשברו. ואחר כך יש לך 80 יום בלי כלום, וקום, אין לך לא זה ולא זה. טוב, זה עוד נושא. אבל בכל אופן, תכלס, ברגע שיש מחלה שהיא ודאי תהרוג, אז אתה מיד עושה ניתוח, ניתוח רדיקלי, מסוכן, לא משנה, אי אפשר אחרת. זה המושג, היא הנותנת. לכן אנחנו מיד מתקנים את שבירת הלוחות. נכון, לוחות ראשונים נשברו, ולוחות שניים הם לא כמו הלוחות הראשונים. הם לא כמו הלוחות הראשונים. ואף על פי כן, ואף על פי כן, זה תיקון. מה שאין כן לגלות מארץ, על הגזרה הזו אין לנו תיקון, כי אנחנו יכולים להתקיים בלי הארץ. זה לא קיום טוב, זה קיום מלא סבל, זה גלות עם כל המשתמע מכך. אבל עם ישראל יכול להתקיים בגלות כאשר יש את ההבטחה שאנחנו נזכה לגאולה שלמה, וזה כשיבוא המשיח. אבל עם ישראל לא יכול להתקיים בלי לוחות ראשונים. יש לי ראיה לזה. איך התורה מסתיימת? אולי גם את זה פעם הבאתי כבר. התורה מסתיימת, כל האותות והמופתים, כל היד החזקה. לפרש הספרי והרש"י מביא את זה, מה זה כל היד החזקה? כל היד החזקה זה מה שמשה רבינו שבר את הלוחות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אשר שיברת ישר כוחך ששיברת, כן? אז אני תמיד שואל, אנחנו לא מסיימים אפילו הפטרה, אפילו עלייה לתורה, לא מסיימים אף עולה מבין שבעת הקרואים בדבר רע, כן? אלא עושים מאמץ לסיים בדבר טוב. אז איך יכול להיות שהתורה כולה מסתיימת בדבר נורא כל כך? שבירת הלוחות, זה הפירוש של הספרי ביד החזקה. איך אנחנו מסיימים בדבר כל כך רע? כנראה זה לא דבר כל כך רע. למה זה לא דבר כל כך רע? כי יש מעלה בלוחות השניים שאין בלוחות הראשונים. בלוחות השניים, המהר"ל לא אומר שזה כבר מתחיל מיד עם ספר דברים במידה מסוימת. זה כבר תחילת תורה שבעל פה. וזה עוד יותר את הרגע שכבר נגמרה התורה ואנחנו עוברים לתקופת הנביאים, ואחר כך עוד יותר בבית שני, זה בכלל תקופת המשנה, מתחיל מאנשי כנסת הגדולה ושמעון הצדיק וכל התנאים והמוראים. העובדה שאנחנו מסוגלים בלי לוחות בכלל בלי תורה שבכתב בכלל, לכרות ברית על תורה שבעל פה, זה בעקבות שבירת הלוחות. הרי זה מה שכתוב שם בפרשת כי תשא, כי על פי הדברים האלה קראת השם ברית עם השם וישראל. מה פירוש? אומר המדרש, וככה גמרא בגיטין, על פי הדברים האלה קראת השם ברית עם משה וישראל. הפשט הפשוט על פי הדברים האלו זה לוחות הברית, לוחות ראשונים, לוחות שניים, אבל זה הפירוש. לא, המדרש אומר על פי, מלמד שלא קראת השם ברית עם ישראל, אלה על דברים שבעל פה בלבד. מה עומק הפשט? עומק הפשט הוא שבלוחות שניים, למרות שזה לוחות וזה כתוב, העיקר בלוחות שניים זה כבר התורה שבעל פה, זה כבר אדם לומד, שוכח, הוא צריך לעמול, וצריך בשביל זה את כל הנושאים של התורה שבעל פה, צריכים ישיבה, וצריכים תלמוד, וצריכים רב, וצריכים תלמיד, וצריכים מסורת, וצריכים בית דין הגדול, צריכים את כל. כל זה לא היו צריכים בלוחות ראשונים. בלוחות ראשונים אדם לומד ואין לו שוכח. בלוחות ראשונים התורה שבעל פה הייתה כתובה בתוך הלוחות, הכל היה כתוב שם, כל התרי"ג מצוות, הכל בכל מכל כל היה שם, כן? אז נמצא שיש מעלה ללוחות השניים. נכון, אנחנו ירדנו במדרגה, אבל אחרי שירדנו במדרגה, המדרגה שלנו שנותנת לנו כוח להתקיים ולהישרד זה דווקא הלוחות השניים עם כל המשתמע מכך, ולא הלוחות הראשונים. לכן מה שמשה רבנו שבר ישר כוח, מגיע לו ישר כוח על זה, כי הוא הצליח למצוא את אותו ניתוח מציל חיים שקוראים לו לוחות שניים. ולכן הדבר הזה בחשבון היסטורי מקיף וכולל הוא פחות אסון מאשר חורבן בית המקדש והגלות. כי חורבן בית המקדש והגלות, חורבן בית המקדש והגלות הוא דבר שבאמת התממש ולא היה בו כמעט שום צד חיובי. יש ראש העיר שאומר בזה אנחנו מפיצים את אור לגויים, ועוד כל מיני, הרמב״ם אומר שאנחנו מפיצים את רעיון הגאולה והמשיח בקרב הגויים, כן, אבל זה לא אותו דבר. אנחנו לא בעצם יכולים להגיד שהיה פה תיקון. אגב, במשנה במסכת תענית גם ממש מה שט"ו באב זה תיקון. מהו התיקון של ט"ו באב? זה תיקון בעצם לגזרה שלא ייכנסו לארץ, תיקון מסוים. שוב, זה תיקון מסוים, זה לא גאולה שלמה, אבל זה תיקון מסוים. אז כך שאנחנו בעצם רואים פה דבר ומורכב דבר והפוכו. אז נסכם את היסודות, לעניות דעתי אלה יסודות עמוקים ואמיתיים שניתן להבין אותם, אם לא, זה לא קבלת הארי. היום זה היורצת של הארי, יום שישי. יום שישי, טוב, לא משנה, כל פנים, אני אומר, היסוד הוא כך. חיים לפי רוב הראשונים, שלום לא נקרא שלום אלא כשיש שלום גם במובן הרוחני העמוק של המושג, וזה קיום בית המקדש. זה לא מספיק שאין יד אומות העולם שולטת עלינו, אוקיי? ממילא היום אנחנו לא בשלום, ואולי עוד פחות משם, כי מצב שכמעט חשבנו שהר הבית בידינו. אנחנו רואים כמה הצרות יש לנו עם הר הבית בעצם הימים הללו. זה יותר, לפעמים יותר קשה להתאכזב מאשר לא לקבל בכלל. זה כמעט בידינו ולא בידינו, כן? אז זה לא נקרא מצב של שלום. זה יסוד אחד. יסוד שני שאנחנו מדגישים, את האבלות דווקא בדברים המוחשיים שבני תפיסה. מהם הדברים המוחשים שבני תפיסה? ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש. ארץ ישראל זה גזרה ומרגלים, הפקעת העיר זה ירושלים, חומת ירושלים, שריפת בית המקדש זה תשעה באב. לכן אנחנו מדברים בעיקר על תשעה באב. ויסוד שלישי, שלמרות שחורבן התורה יותר חמור מחורבן ארץ ישראל, אבל בעצם התורה ניצלה מחורבן על ידי לוחות שניים ועל ידי תורה שבעל פה. לא לגמרי ניצלה, אבל ניצלה באופן שאנחנו יכולים להישרד. מה שאין כן, ארץ ישראל, עד כמה שהיה גלות, זו הייתה התגלות גמורה. אני רק רוצה לסיים בדברי החתם סופר, גם השלה הקדוש מדבר על זה, ששניהם בערך מתנבאים באותו סגנון. שואלים איך זה שהנביאים תקנו ארבע תעניות כאשר אין לזה מקור, אין לזה מקור בתורה. אז הם אומרים זה הפשט ברמה. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבנם את אבנם אותם. הרמב״ם מדגיש פה שאנחנו כמו אבותינו, והצרות שלהם זה צרות שלנו. מה הרמב״ם מסתמך? על המדרש המפורסם, כל מי שדור שלו נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו. אנחנו בעצם אחראים גם כאנחנו בבית המקדש, כיוון שאלמלא זאת זה אבלות ישנה, מה שאז נחרב המקדש. אנחנו לא יכולים להמשיך להתאבל, זה מה שכתוב בגמרא, אולי לא נאכל בשר כי יקרו על גבי המזבח, אולי לא נשתה יין כי נסחו יד על גבי המזבח, בר בשומח הנניה, אז אם כן לא נשתה גם מים כי נסחו מים על גבי המזבח בסוכות, אין לדבר סוף. אנחנו לא יכולים להרבות באבלות, כן? זה מה שקרה פעם, זה לא סיבה לארבע תעניות, אין לזה מקום. זה מה שטוען השלה הקדוש, וזה מה שטוען פחות או יותר החתם סופר. ברמב״ם כדי לענות על זה, אז הוא אומר לא, אבל זה גם עניין שלנו. עכשיו אם זה עניין שלנו, זה מחייב אותנו תשובה. על תשובה יש לנו מקור בתורה, התוודו את חטאותם אשר חטאו, זה יום הכיפורים, זה יום של יום כולו, יום וידוי, יום של תשובה. אז לכן יום הכיפורים הוא בעצם המקור, כל דתקון רבנן כן דורית דתקון, והנביאים כאן תקנו מכוח אותם חכמים, הרי אחרת זה בל תוסיף. אז זה מה שתקנו. שמחות שהם תקנו על זה, באמת הגמרא שואלת, אומרים שמונה נביאים עמדו להם לישראל, לא פי חתוב, לא הוסיפו דבר, חוץ ממקרה מגלה. וזה באמת שואל הגמרא, מה ידרוש? הרי זה בל תוסיף. והגמרא, קל וחומר, דרשו מה? מעבדות לחירות, ביציאת מצרים ומשורה, ממוות לחיים, אחת כמה חמה. אז זה יש לנו גמרא, יש לנו קל וחומר. אבל מה נגיד על הצרות? כן, הרמב"ם מדגיש, לא, זה ימי תשובה. ואם זה ימי תשובה, יש לנו מה כל באמת יום הכיפורים. שנזכה לנחמה, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.